מקווה שנסיים את זה היום בעזרת השם. לא מבטיח.
נעשה סיום אחר כך.
אה?
סיום, נעשה.
אולי כדאי, כן. נעשה משהו. איזה פיוט. בעזרת השם. כן, אז בואו נראה. אנחנו היינו בפסקה האחרונה שמתחילה במילים, הכעס נוטה מאוד אל הגאווה, כזכור. הגענו, וכן צריך בעל הכעס לעשות. עמוד קופטט זין במהדורות האלה. קופטט זין, אבל זה בסך הכל כעמוד לפני סיום השער. עמוד לפני סיום השער. כן. אני מתחיל מן המילים, וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה כשיעלה בדעתו שלא יחוס. כן, מדובר בבעל הכעס, מדובר באדם כעסן, בעל כעס, הוא מכונה כאן בעל כעס. כן? מה זה בעל כעס? זה אדם שאצלו שגרת הכעס.
הוא בעל הבית.
הרגש הוא לא בעל הבית על הכעס. הוא לא. יש לו כעס בבית. הוא לא בעל הבית על הכעס, יש לו כעס בבית. זה הכוונה, כן? כמו בעל שדה, יש לו שדה. נערו הדקל. יש לו שדה, כן? הוא בעל כעס. הרכוש שלו זה כעס. כן? בעל כעס. כלומר, הוא הכין בנפשו מקום לכעס. כל התנאים הנפשיים הפנימיים שלו הם כשירים להופעת הכעס. הוא בעל כעס. אפשר לומר, הכעס בדרך כלל הוא מתפתח בתוך העולם הרגישי של האדם. העולם הרגישי של האדם שם מתפתח, הכעס. אין כעס בשכל. הכעס בצורה בצורה החיה שלו, הנושמת שלו, היא נמצאת בעולם הרגש. אז בעולם הרגש הוא בעל כעס. נכון שאמרנו, כן? נכון שאמרנו שהכעס הוא תוצאה של מחשבות. כן? מחשבות של כעס, קראנו לזה. כן? יש מחשבות של כעס, מחשבות תומכות כעס, שהשכל הוא מסייע לכעס. השכל ממציא מחשבות, הוא עשה לי כך וכך, הוא התכוון לרעתי, וכולי, ואז האדם כועס עוד יותר. אבל סוף סוף המוקד של הכעס, המוקד שלו, זה בתוך הנפש פנימה, בעולם הרגש, שם זה נמצא. אז הוא בעל כעס מצד התוצר הסופי, הנפשי, הרגשי. הוא בעל כעס. אבל פה קורה דבר מעניין. פה אנחנו נמצאים בתיאור מצב שמתחיל להתחולל מהפך. כן? איך זה מכונה פה המהפך? שימו לב בלשונו של המחבר. וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה, כשיעלה בדעתו שלא יכעס. אז יש איזשהו כוח, יש איזושהי הסתכלות, יש איזושהי ראייה, יש איזושהי עלייה, עלייה למקום גבוה, ששם עולה בדעתי שלא יכעס. זאת אומרת, למרות שאני בעל כעס ונראה, שלא יכול להתפתח בישום תהליך של הסתכלות מבחוץ על מצבי, פתאום עולה בדעתי לא לכעוס. זאת אומרת, אני פתאום מסתכל על המצב שלי מבחוץ. זה קורה. יש מצבים שאדם פתאום זוכה לפתוח עיניים ולראות, אוי, אני ישן, ישנתי. ישנתי. זאת אומרת, יש פה איזושהי הסתכלות אובייקטיבית שהיא באה מצד הדעת, כן? הכוח המופלא שקרוי דעת, שמעלה את האדם לנקודת הסתכלות חדשה, שמשם הכעס נתפס כדבר שלילי, כדבר שגורם לי בעיות קשות מאוד, שמקווץ אותי מאוד, אני נעשה טיפוס קמצן מאוד מבחינה רגישית, כן? אני מאוד מקובץ. פתאום הדעת מתעוררת ועולה בדעתי שלא לכעוס. הדבר הזה יכול לקרות גם כתוצאה מלימוד מתמשך. לימוד מתמשך שבסופו מתרחש תהליך שקרוי בלשון הפסוק, פתאום יבוא האדון אל היכלו. או ברמה של הפסיכולוגיה העכשווית, או חלקם של הפסיכולוגיה, זה נקרא, מה שנקרא, קפיצה קוונטית. אתה קופץ מדרגה, זה דליגה. זה לא דליגה כסדר. אתה פועל הרבה פעולות כסדר, כן? אתה קושר חוט בחוט, ואז בשלב מסוים אתה מקבל הערה בעין. כן. זה נקרא שיעלה בדעתו שלא יחוס. אדם יכול להיות שנים בעל כעס, וברגע אחד, שהוא תוצאה של איזשהו מאמץ לימודי, שהוא למד על הדברים, שהוא התחכך עם כל מיני הדרכות, בדרך השכל, כן? פתאום, אופ, מתנוצץ בו דעת. ואז הוא ניצב בשערי, כן, ההבנה העמוקה שלא טוב לי כוס. מה אני עושה? אכן, מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. יעקב אבינו בעצם מגיע להבנה כל כך אילאית במהלך החלום, שהוא זוכה להבין שהמקום הזה הוא נורא. נורא והיום. מקום מופלא ביותר. מה נורא המקום? ואנוכי לא ידעתי. צריך להבין שכל אחד בחייו, מי פחות ומי יותר, זוכה מפעם לפעם למצב של מה נורא. מצב של התפכחות. מצב של הסתכלות על חייו ממקום מאוד מאוד גבוה. מקום מאוד גבוה. פתאום הוא רואה את הדברים מחוץ, כן? הוא רואה את הדברים מחוץ למסגרת הרגשית שקרויה בעל כעס. בעל כעס זה סוג של כלא. אדם בעל כעס הוא בתוך כלא רגשי. הוא לא רואה שום דבר מחוץ לעיניים של הכעס. יש לו עיניים של כעס. הרב קרלי בחומר, יש עיניים של משיח ויש עיניים של צדיק. יש כל מיני סוגים של עיניים, כל מיני ראיות של המציאות. כעס או בעל כעס, יש לו עיניים שדרכם הוא רואה את המציאות. כל שולחן ערוך שלו זה שולחן ערוך של כעס. יכול להיות שנים, עשרות שנים, שהוא פשוט כל הזמן, פשוט כך הוא מפרש את העולם. אין לו שום יכולת להסתכל על הדברים בצורה אחרת. והנה פתאום, הוא מתעורר. יקיצה. יקיצה, יש פה איזושהי התעוררות, נים ולא נים, טיר ולא טיר. עירנות חלקית, מוגבלת, כי עדיין צריך להבין שלמרות שיתעורר פה הדעת, כמו שאמרנו, כשיעלה בדעתו שלא יחוס, אין לזלזל ביעלה בדעתו הזה. יעלה בדעתו זה לא שהוא קרא על הקיר שאסור לחוס. אמרנו שזה כבר קפיצה תודעתית מאוד גבוהה. זה מפה עולה. זה כמו אמת מוחשית מול העיניים. זה משהו מאוד, זה מציאות, זה עולם. הוא מאוד ממשי, הוא מאוד תובעני. כן? הוא דופק על הראש ואומר לגדל. חביבי, אתה כועס, זה לא זה. זה משהו באמת מופלא. משהו מאוד ממשי וחי. עולה בדעתו שלא יחוס, אבל עדיין אין פה עירנות מוחלטת. אין פה עירנות מוחלטת. לא. עדיין, כמו שאנחנו רואים פה, נראה בהמשך מיד, ההתנוצצות הזו של הדעת, למרות שהיא חוויה לא רגילה, ולמרות שהיא ראשית, למרות שהיא מבשרת את ראשית ההתמודדות של האדם עם הבעיות שלו באמת, כי לפני שהדעת הזו עולה, אין התמודדות בכלל. אמרנו, בעל כעס. אין פוצה פה ואין מצפצף. כעס, 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 כעס. ברגע שהוא עולה בדעתו שלא לכעוס, מתחילה ההתמודדות. אז הוא ניצב אל מול הכעס הפנימי שבתוכו, שעדיין יש לו מעמד רגשי חי ופועם. לא נשלה את עצמנו, לא נשלה את עצמנו, אבל מתחילה התמודדות. מתחילה התמודדות. מסופר על אותה שולמית בן דברי. אחת הייתה ופרסמה כתוב במצרים. למה נקרא שמה שולמית בן דברי, שהייתה מדברת עם כל אחד, שלמה עליך, שלמה עליך. הייתה קצת יצאנית. אז בעלה יצא לעבוד עבודת פרח בשדה, אז בא המצרי, נכנס לתוך הבית, ועשה מה שעשה. ויום אחד חזר פתאום הבעל, וראה אותו בפנים. כן? מכיוון שראה את המצרי, מענה את אשתו, לכן, אחרי זה מה עשה לו המצרי ליהודי הזה? היה רודה הוא כל היום. כן? היה רודה הוא כל היום, וזה מה שנאמר, וייר איש מצרי מכה איש עברי. מי זה היה? האיש המצרי, זה היה אותו שוטר שבא לביתו של העברי. כן, אז ודאי. מה הרעיון פה? זה משל, עכשיו הבאתי. כל הסיפור המופלא הזה והמיוחד הזה הוא בעצם משל. כאשר האדם מזהה את היצר הרע שבא על נשמתו, שבא על הנפש שלו, כאשר הוא מזהה את היצר הרע שגורם לו לכעסים, כאשר הוא מזהה את היצר הרע שמפקיע, מפקיע, כן? את הרגשות מידיו של האדם, הכעס הוא נוצר כתוצאה מחוסר שליטה רגשית. חומר הגלם המופלא הזה שנקרא רגש, ברגע שהוא לא נשלט על ידי הדעת, ברגע שהדעת לא נותנת לו את התצורה שלו, לא היא מעצבת אותו על פי כללים של מוסר וצדק וטוב עליון. הרגש הזה הוא פשוט נופל בידי היצר, ואז הוא מעצב אותו. ואז פתאום האדם רואה, זה כשיעלה בדעתו שלו יחס, פתאום רואה האדם, היצר הרע בא לי על הרגש, הוא מענה לי את הרגש, ואז מתחילה המלחמה. פה מתחילה המלחמה בלשונו של הרב קוק בראות התשובה, מתחילה מלחמה פנימית ומסוכנת מאוד. כך זה קורה בלשונו של הרב. כן? כאשר האדם יורד חזרה אל תוך נפשו ורואה מה נעשה שם, רואה בעצם איך פריצים, איך הרוע כל עוברי דרך, איך מתעללים בנפש שלו במשך שנים על גבי שנים, איך מתעללים בנפש שלו, כן? איך יצרו בתוך הנפש את הקנאה הנוראה הזו, קנאה רקב עצמות, קשה כשאול קנאה, הכעס, כל מי שכועס כעובד עבודה זרה, כל מיני גיהנם שולטים בו, איזה דברים שבחזל הדברים האלו. פתאום הוא מגלה באיזה גיהנם הוא היה, באיזה כלא, באיזה סטלאג, באיזה כלא סובייטי, במדבר סהרה, פתאום הוא מרגיש איפה הוא היה שרוי במשך שנים. אוי לבושה, הוא מרגיש איפה היה מוטל במשך שנים על גבי שנים. אבל אז מתחיל הסיכוי האמיתי שלו. פה מתחיל הסיכוי האמיתי. אם יהיה לבן, איך אומרים, אם יהיה לבן חיל, כלשונו של הרמח"ל, וינצח המלחמה מכל הצדדים, לא לפחד להיכנס למלחמה, כמו שאמרנו מקודם על הסיפור של שולמית בן דברי, כאשר העברי מגלה את המצרי בתוך ביתו, איך הוא בא לאישה, האישה זה הנפש, זה הרגשות, כאשר הוא ראה את המצרי שזה יצר הרע, בוחש בתוך הקדרה של הרגשות, פתאום הוא ראה מה מעוללים בו בבית, ומה מעוללים בו בשדה, פתאום הוא הבין את העניין שמה שהמצרי עושה לאשתו בבית, זה מה שהוא עושה לו בשדה. הוא תפס את הנקודה.
ומה הוא עשה?
מה? עד כאן. הוא לא יכול לעשות הרבה במצב הנורא שלו. עד כאן המשל. השאלה מה אנחנו עושים בשעה שאנחנו מגלים את המצרי שבא על הנפש שלנו. זו השאלה.
משה
בא לעזרתו. מה? משה, התורה. וואי, איזה יופי. איזה יופי. כן, ודאי. ואיפן כה וכה ויער כי יניש. כן, נכון, נכון, וייך את המצרי ואת ממוחד. נכון, נכון, משה בא לעזרתו, כן, נכון, אור הדעת, נכון. לא, זה פשוט, זה מה ש... זה אפילו לא מעולץ מה שאנחנו אומרים פה, זה לא... מה? אז בואו נראה קודם כזה פה, תראה נראה.
מה?
מה הוא חטא, העולם שהכל לא...
אם בא אליך
אצלם משה ודבית המדרש,
לא
לביתו. כן. אז בוא נראה. טוב, אנחנו פה במתח, עכשיו צריך לראות מה קורה, מה עושים? אומר ככה. וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה. שימו לב את הביטוי מתחילה. כן? יהודה יעלה בתחילה. אחרי זה יעלה מישהו נוסף. אבל מתחילה זה אומר שרק בהתחלה עושים כך. אבל בהתחלה חייבים לעשות כך. כך יעשה מתחילה. בהמשך, בהמשך, מערכת היחסים שלו עם הכעס תהיה שונה. אבל מתחילה, לא לוקחים שבועים. מההתחלה, עכשיו קודם כל צריך יחס מאוד מאוד אקטיבי. לא יודע אם לקרוא לזה אגרסיבי. אבל יחס מאוד לא מתפשר עם הכעס. לא מתפשר, בשום פנים ואופן. מתחילה, מתחילה, מתחילה. כלומר, פה הדעת מצוירת, פה, כל אחד ינסה לחוש, כן, אני אומר, אנחנו חייבים להפוך את זה משיעור, שיעור, צריכים להפוך את זה לתחושה. כל אחד ינסה לעקוב אחרי התחושות, כן, שיש לו במסלול המצויר כאן. להרגיש את זה בפנים, רגע. מה קורה? השלב הראשון שעולה בדעתי שלא לכעוס, עדיין המרחק בין הדעת לבין הכעס, בין הרגש המשובש, הוא מאוד רחוק. אבל הוא מספיק כדי להאיר את האופק. הדעת עדיין מצטיירת כאיזה מין גוף שמימי, שנמצא גבוה בשמיים, אבל הוא מצליח לשפוך אור. אבל האור הזה לא חודר את העצמים שעל כדור הארץ. הוא מאיר את שטח האדמה, אבל הוא לא חודר לפנים, הוא לא מזכך את הכעס בפנים. כלומר, פה המגע של הדעת עם הרגש הוא מגע חיצוני, בבחינת אור מקיף, קוראים לזה. קוראים לזה חשק, חשק שלמה. חשק. החשק הוא מצב של אור מקיף, כלומר, מתחשק לי לא לקרוס. מסביר הרב קוק את המילה חשק, מסביר הרב קוק את המילה חשק, שחשק הוא בעצם מפגש שנוצר בין הבנה עליונה שלא טוב לקרוס, לבין הכעס הנפשי. ברגע ששני הדברים נפגשים, כן? יש הקרנה חזקה של הדעת, הקרנה חזקה על הכעס, ומה קורה באדם? הוא לא רוצה לכעוס. אבל כרגע הוא אמנם לא רוצה, אבל הוא בבחינה של כובש. פה הוא מדבר על הכובש. המדרגה הזו שיעלה בדעתו, היא מעניקה לאדם מדרגה של כובש. השטחים הכבושים, לא המשוחררים, הכבושים. הכעס כבוש. אם הכעס לא יחבש עכשיו, אם הדעת הזו לא תתגלה כשליט עריץ, שכרגע לוקח אישית לוחצת את הכעס, לא נותן לרגש הזה לבטא את עצמו, מכיוון ששנים הוא יתרגל לבטא את עצמו בצורה לא נכונה. אנחנו אמרנו, בכל כעס יש גרעין חיובי, זה דבר ידוע, אבל אין בכוח הדעת לברר את הגרעין החיובי של הכעס בשלב הזה. אין לכוח. לכן היא שמה אותו במאסר. היא שמה אותו קודם במאסר, כמו היום, לא יודע אם היום, אולי זה ישתפר, אבל לוקחים פושע, מה עושים לו? שמים אותו מאחורי סורג ובריח. אולי את הפושע הזה תהפוך, כן, איך עשה שלמה המלך? לקח כל מיני, אני יודע, פושעים, בעלי כישרונות נפלאים, ועשה אותם פקידים על האוצרות שלו. כן? הוא ידע שיש בהם כוחות נהדר, אבל עם חוכמה הנפלאה שלו, הוא ידע להוציא את הכישרון המיוחד מהם ולקשר אותו אל הקודש. כך היה עושה שלמה המלך, כך עשה גם דוד המלך עם יואב בן צרויה, שהשתמש בכוח הגדול שלו ללחום מלחמות ישראל. כמובן, הוא היה צריך להיות לידו. הוא לא יכול היה להשאיר את יואב לבדו. כי ברגע שלא היה את הכוח המשפיע של דוד, יואב בן צרויה היה הופך את כל העם הזה, כן? שם ירחם מה שהיה עושה, כבר ראינו כמה פעמים, את המוטיבציה שלו, אם דוד שם לא היה. בינתיים הכוח של הדעת, הוא בשום אופן לא יכול להתפשט לתוכיות הרגש של הכעס. אי אפשר עדיין להמתיק אותו. אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה. הוא עדיין רק צדיק ולא ישר לב. יש הבדל בין צדיק וישר לב, בין כובש וישר, כמו שאומר רבם, אנחנו במדרגת הכיבוש. ואם אדם יחשוב, ופה הטעות המזוכנת, וקראנו פעם שעברה את הדברים, מוסר אביך בעניין של תיבת נוח, ואם אדם יחשוב שזה שעלה על דעתו שלא יכעוס, זה כבר מאפשר לו להשתמש ברגשות האלו בצורה חופשית. אין? מה יצא? יצא פה, איך קוראים לזה? זוכר את הביטוי? זה יהיה רשע באצטלה של צדיק. רבי ישראל מסלנט אומר, ראיתי צדיקים והם הרשעים. מה זה צדיק רשע? זה אדם שהתנוצצה אצלו דעת שלא ראוי לכעוס, והוא עכשיו, בגלל הדעת הזו, מה הוא עושה? הוא כועס אבל כעס כאילו חיובי. אבל לא הגיע הזמן להשתמש בכוח הכעס. לא עברת את כל המהלך של תשובת המשקל, של ההתנזרות והפרישות, של תיבת נוח. מכיוון שהוא נתן להשגה שלו, של הדעת, הוא נתן לה להתפשט יותר מדי שלא בזמנה, האדם הזה עכשיו כועס כאילו לשם מצווה. אבל למעשה, הוא רשע גדול. הוא רשע גדול. הדעת שהתחילה להתנוצץ, מה היא עושה? היא עכשיו מצדיקה את הרע. עד כדי כך יכול להיות. כל עוד הדעת הזו לא גזרה על הכעס, לא גזרה על הכעס, להתכווץ לגמרי. וכן, תכף אנחנו נראה עד כמה צריך להתכווץ. להתכווץ לגמרי. מכיוון שהדעת הזו, אם תשאלו את עצמכם איך אפשר להתכווץ, כמו שיגיד פה בהמשך, איך אפשר לכווץ את הכעס? מאיפה הכוח הזה? מאיפה הצדקה הזו? תשובה, הדעת הזו שהיא עולה, היא כל כולה של הדעת הזו, כל כולה של הדעת הזו, מאיפה היא לקוחה? מאיפה היא לקוחה? היא לקוחה מהאמת היותר עליונה. ועל פי האמת היותר עליונה, באמת אין מקום לכעס, ודאי שלא לכעס לי. זאת אומרת, יש פה, הדעת הזו יוצרת מצב של הלוואה מהעתיד אל ההווה. בהווה אני בעל כעס, מצד העתיד, הידיעה שיש לי בראש, מצד הידיעה הזו, אני רואה את האמת לאמיתה, שלא ראוי לכעוס. יש פה מפגש בין עתיד והווה. עכשיו אני לווה מן העתיד, ומכניס אותו לתוך ההווה. אני לווה. על ידי הפעולה הזו של הלוויה, על ידי מצוות ההלוואה הזו, כמו שיש מצווה להלוות לדל, אני עכשיו מלווה מן העתיד הגדול והשמן, מהעתיד השלם, שזה מה שמתנוצץ בדעתי, שיעלה בדעתו שלא יחוז. כי מצד הדעת, הכעס השלילי הוא נשלל לגמרי. זה קטן על הדעת. מצד הדעת, האמת כולה חדורה כרגע בתוך הדעת של האדם. זה התשובה. איך אפשר להפעיל את תשובת המשקל מכוח ההתעוררות לא לכעוס? אם האדם מנסה להפעיל תשובת המשקל בלי שעולה בדעתו שלא יכעוס, הוא לא יוכל לעשות תשובת המשקל. וזה כדאי לרשום בהערה קטנה. אי אפשר לקיים בפועל את תשובת המשקל כנגד הרגשות המעוותים של האדם, בלי שיעלה בדעתו שלא יכעוס, שלא יתגאה, אם הוא לא חווה את החוויה העתידית הזו. אם אין לו את ההערה הזו שלא יכעוס, אם ההערה הזו לא התעורה בו כתוצאה ממשך ארוך של לימודים, לימודים, כן? לומד, לומד, עד שיש לו הערה. זה לא הערה שהיא באה מאיזה כוח מתמטי. כתוב בספר שלא לכעוס, כל הכועס, כאילו וזה, זה לא ככה. אתה לומד את הלימודים האלו, מנסה להבין בשכל הלימודי כמה שיותר, אבל בסוף זה עולה בדעת. זה כבר השגה מסוג אחר לגמרי. רק הדעת הזו, לא השכל המתמטי, לא השכל הזה. השכל המתמטי אין לו כוח לקפות בשום פנים ואופן על הכעס. ואם אדם מנסה לקפות על הכעס את השכל המתמטי, את התובנות החיצוניות שלו, הוא לא יוכל. זה יגבר עליו. לכן שעולה בדעתו שלא יכעוס, אז זה תור הזהב של תשובת המשקל. וכל הקושיות, כן? כל הקושיות ששואלים על תשובת המשקל, איך אפשר? יכול לשבור אותי? כל זה נכון במדרגה של השכל הנמוך. רק במדרגה של השכל המוסרי הנמוך, של אדם שקורא בספרים ומדקלם, ואפילו מעביר שיעור יפה, אבל הכל זה תחכום. רק במדרגה הזו, הקושיות כיפות. רק במדרגה הזו. במדרגת עלייה על הדעת צריך להבין שהאדם כולו שתול בעתיד. יש פה איזה הערה מופלאה שהוא שתול בעתיד. זה ברור לו שאסור לכעוס. זה לא ברור לו בשכל. זה ברור לו בלב. אבל לא הגיעה השעה שהדעת הזו תכבוש את כל המרחב, תרד אל תוך הרגש של הכעס, תברר אותו ותגזול את החנית מידו של המצרי. לקחת את כוח הרגש מהיצר ולהפוך אותו לכעס מתוק, להפוך אותו לכעס או לביטוי רצון שהוא אמיתי, זה פעולה שלא הגיעה הזמנה. לא הגיעה הזמנה. לא הגיעה הזמנה. בסוף הפסקה יש רמזים על המדרגה הזו, בסוף הפסקה, אבל עוד חזון למועד. אנחנו בשלב הזה. כן, נביא.
הרב יכול להסביר מה זה ישראל שמחה?
ישראל לב שמחה, פירוש הדבר הוא, ישרי לב הם כבר לא מרגישים, כן, ישרי לב זה אנשים שאצלם הדעת הזו, שדיברנו, הדעת הזו, כן, היא כבר כל כך התפתחה, שזה כבר בידעת היום, והשיבות האל לבבך. ברגע שאתה משיב את הדעת הזו אל הלב, כן, אז אתה פודה את השבועים, אתה פודה את הרגש הזה מיד היצרה. את רגש הכעס, אתה פודה אותו. אבל כל עוד הדעת הזו לא הגיעה אל הלב, כל עוד היא עושה את דרכה אל הלב, כן, היא עושה את דרכה אל הלב, עדיין אין שמחה כי יש התנגשות. יש התנגשות, כן? יש התנגשות. יש התנגשות, כן? יש התנגשות בין הרצוי והמצוי, כן? אף לפי שאמרנו שההתנגשות הזו היא יסוד העבודה, ובלי ההתנגשות הזו אדם לא מתחיל לעבוד בכלל, כן? בכלל, אם לא קיים התנגשות. אדם בעל כעס שאין לו דעת שלא יכעוס, אין שום התנגשות. הוא פשוט הולך ושוגל לדרכו ולרצונו, נכון? פשוט לא עולה לו בכלל הווה אמינה שאולי זה לא בסדר. אדם בעל דעת שלא מודע לעובדה שהוא כועס, גם זה בעיה. גם זה בעיה. הוא בונה עולם אידיאלי, כן? כל מיני הערות, אבל שלא לוקחות בחשבון את המרטף הפנימי של חייו. אז גם זה לא בסדר. הוא חייב לעמוד מול העולם התחתון הזה. תרתי משמע, עולם תחתון. הוא חייב לעמוד מולו. כן.
יש את המדרש של שומעים את החלק הזה. מאיפה אני יכול, איך אני יכול לדעות?
אז בוא, הנה, זה הדרך. זה הדרך. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב מאוד מוקדם. כן, אבל בסופו של התהליך הזה מגיעים באמת לנעלבים ואינם מולבים. תכף נראה. כן, אם כבר שאלת, בכל זאת נגיד רק מילה אחת, נעלבים ואינם מולבים. כן, שימו לב. נעלבים ואינם מולבים, באיזה מדרגה הם הגיעו? הם לא הרגו את הרגש. לכאורה היינו אומרים שכדי להיפטר מביצת הכעס, מה נעשה? נייבש הכל. נייבש גם את הרגשות, נייבש הכל, כן? כמו לא עליין, אני יודע, זה חס שלום, גידול סרטני שמתלבש על כלי דם. אז רוצים לפתור את הבעיה, מורידים יחד עם הגידול את כלי הדם. הרגת את הבן אדם. הרגת את הבן אדם. כן? מה עושים הצדיקים הטהורים? בסוף כאן, שנעלבים ואינם מולבים. זאת אומרת, בסוף התהליך הזה, הדעת ממתקת את הכעס. כלומר, הבן אדם ממשיך להיות רגיש. ממשיך להרגיש שפוגעים בו, שמחרפים אותו, שמעליבים אותו. לא עבד גרם אחד מעולם הרגשות שלו. אבל הוא מעלה את הרגש אחרי הדעת, והוא אומר ככה, אם פוגעים בי, השכל העליון אומר שאני לא אפגע באחרים. מה אני אעשה עם הפגיעות הזו? זו כבר שאלה. אומר הרב קוק, שההיעלבות, כן, או ההשפלה היא בעצם הכנה למדרגה יותר גבוהה. פוגעים בי כדי לכוון אותי יותר להבין את החסרונות שבי, כן? אם הייתי באמת מושלם, לא הייתי פגיע ולא היה מקום לבקר אותי. זאת אומרת, הוא משתמש באלבון כדי להתקדם. אבל הוא לא פוגע בכלל בעולם הרגש שלו. זה מה שכתוב, נעלבים. הוא לא עושה את עצמו מת. הפילוסופים הגיעו, אריסטו וחבריו, לאן הם הגיעו? למצב שלא מרגישים אלבון בכלל. הם המיתו את הרגש הזה. המיתו את הרגש הזה. הצדיקים הטהורים לא ממיתים את הרגש. הדעת הזו היא חודרת אל תוך הנפש ומעדנת את הרגשות. משתמשת בהם למה שצריך להשתמש.
זה יכול לבוא
מגיע הרגע. טוב, לא משנה, לא ניגע זה. לא, לא. כן, כן, אנחנו פה. רק, כן.
קצת מדרגע, בנוגע לעולבים שאינם עולבים.
נעלבים.
בסופו של דבר נשאר אצלו איזה חלום פתוח.
איזה חלום פתוח?
שהוא פגוע, הוא נעלב, עדיין הוא נעלב, זה לא משנה את המציאות, הבן אדם נעלב.
כן, זה בדיוק העניין שאמרנו, יפה.
יש לו איזה קביעה קטנה בפנים.
כן, אבל אני לא קורא לזה קביעה, אני קורא לזה, כן, אתה אומר, נעלב, סוף סוף הוא נעלב.
שמחים בהיסטוריה.
כן, סוף סוף הוא נעלב. אבל אני אומר, אנחנו אומרים כאן, שזה שהוא נעלב, זה מראה שעדיין, כן, יש לו לאן להתקדם. הוא לא נעלב כמוני וכמוך. הוא לא נעלב כמוני כמוך. שאני ואתה נעלבים, אנחנו נעלבים באופן אחר לגמרי. אנחנו נעלבים, אנחנו יכולים להרוג עולם, להרוס עולם. זה עלבות מאוד עדינה. אתה מבין? זה לא שהוא לוקח משהו ליד, זה לא ככה. כן? הוא מרגיש שהפרטיות שלו, היא נמצאת באיזה סוג של מגננה. אבל תכף ומיד, הדעת תומכת. אתה מבין? יש פה מערכת תמיכה מופלאה. הדעת היא תומכת את האלבון. היא שומרת שהאלבון לא יעבור את הגבול. כן? האלבון הוא באותה מידה שיש מקום לפרטיות של האדם. כן? האלבון הוא מתבסס על תחושת הפרטיות שלי. אני מציאות. אני בעל חשיבות. פגעו בי. כן? זה בסדר. האלבון פה של הצדיקים מייצג את תפיסת המקום הלגיטימית של תחושת הקיום הפרטי שלי. אבל הוא לא יוצא! תחושת הקיום הפרטית לא יוצאת מהגבולות הראויות לה, כי יש השגחה תמידית של האח הגדול. זה הדעת. כל הזמן. כן? זה המצב שמתור.
נכון, אבל על ידי הדעת, להגיע לאיזה
מדרגה
שהיא תהיה יותר תיקון מסוים, ממש כאילו אותו דבר ככה, ולהעלב, להגיע לאיזה הכרה מסוימת, וההכרה הזאת תוביל לאיזה מעשה שבן אדם יחליט שהוא יכול למצוא פתרון לעילבון, אבל ככה להשאיר את העילבון זה...
אתה חייב. אם לא יהיה לך את העילבון, לא יהיה לך בכלל כוח התפתחות. ברגע שאין, אמרתי לך, ברגע שאין את הסתירה הזו, ברגע שאין את הקונפליקט הפנימי הזה בין הדעת הגבוהה לבין הכוחות הנמוכים, אין צמיחה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. חייב להימצא כוח נמוך שמתעמת עם הדעת ובזה הוא מגדל אותה, מבין? בזה הוא מרחיב את התפשטותה. זאת אומרת, יוצא פה באמת שלפי התיאור הזה, נפש האדם במובן מסוים היא אנדרוגינוס. יש בה את הזכר ואת הנקבה בתוכה. זאת אומרת, יש את הכוחות, עולם הרגש שלנו, עולם הרגש הנמוך, שהוא מתפשט אין, אל הדעת, כן? או נפגש עם הדעת, והדעת מפרה אותו. זאת אומרת, כל תהליך העיבור הזה, הוא מתרחש בתוך הנפש על ידי חלקי האדם בעצמו. אם אנחנו נראה את הדעת ככוח זכרי משפיע, ואת הרגש ככוח נקבי מתפעל, אנחנו רואים פה לפי התהליך הזה שעולה בדעתו שלא יכעוס. שעולה בדעתו שלא יכעוס, היסוד הזכרי עולה, הכוח המשפיע, ואז הוא פוגש את היסוד הנקבי, כן? במצבו הנמוך והרדוד. ומתחיל להיות ביניהם קשר. מתחיל להיות ביניהם קשר. כאשר, כפי הנראה, בתהליך הקשר הזה, כן? כן? הדעת יורדת, כן? הדעת יורדת אל הנפש, והנפש גם מתפשטת לכיוון הדעת. הכעס מתפשט, הוא רוצה להתפשט. את מי הוא פוגש בדרכו? מי עומד לסטן על דרכו? הדעת. יש פה מאוד מעניין. צריך להבין איך זה קורה, צריך אולי לחוש קצת טיפה. הכעס מתפשט, עולה מפה, עולה, עולה, רוצה להיכנס לתוך הלב. את מי הוא פוגש שמה? את הדעת. היא לא נתנת לו להיכנס לתוך הלב, כמו שהוא אומר כאן. אם ימשוך מעט מן הכעס לתוך ליבו, יכעס הרבה. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר מאוד מעניין, קורה בתור, כן, צריך להיות מודעים לזה, זה לא סתם מילים, זה תהליך פנימי שצריך לגרום אותו. צריך להשגיח, כן? שהוא אכן מתקיים. אבל יש פה בפירוש איזה מין צד זכרי ונקבי שעושים איזה מסע אחד לקראת השני. כמובן שאם הכעס מתפשט יותר מדי מתפשט ומורח את עצמו על התודעה, אז הוא מסלק אותה. מסלק אותה, כן? צריך לראות את היחס הנכון בין הדברים. אבל זה מה שמתרחש כאן, זה מה שמתהווה כאן, כאשר בשלב הראשון, כדי לבסס את מעמדה של הדעת, ולתת לה אחיזה יותר חזקה, כוח התפשטות, אני חייב לנקוט בתשובת המשקל. זמיר עריצים. יש צורך פשוט לתפוס את הרגש הזה, ואת המבנה המעוות שלו פשוט לכלוא עכשיו מאחורי סורג ובריח. לא לתת לו להתבטא. אני לא סומך על הרגש הזה כרגע. כי כל פעם שהוא יתעורר, הוא יתערר, יתעורר והרבונו עמו. כלומר, השיגים כבר נמצאים בתוכו. השיגים בתוכו. אי אפשר לסמוך עליו על הרגש הזה. כרגע אתה יושב בבית. אתה אסור, אתה קלו. זה תשובת המשקל. לא לתת לתחושת הכעס להתעורר ולהיכנס בתוך הלב. ברגע שתתמשך לתוך הלב, ברגע שתגיע מאזור החלציים, מאזור הנמוך הזה, היא תתחיל להתפשט לתוך הלב, אמרנו. היא כבר כמלך יושב בגדוד, היא כבר שולטת על מוקד הרצון, והיא כבר פשוט דוחה את רגלי הדעת, והאדם יכול לאבד את היערה שלו. היערה הזו שהוא קנה בעמל, או כלשונו של רבי נחמן מברסלב, שכדאי כל הצער שבעולם, כדי לזכות לרגע אחד של הערת הדעת. הערת הדעת הזו שקרויה בלשונו התמימה של בעל המוסר המופלא הזה, הוא כשיעלה בדעתו שלא יכעוס. הביטוי, השפה המוסרית הפשוטה הזו, שאנחנו לא קולטים את עומק המשמעות שלה, זו הערה שלא כל העיתים שוות לקלוט אותה. יש אדם, אמרתי, יש אדם שזוכה לדבר הזה אחת ל-20-30 שנה. ואם הוא לא לומד, אם הוא לא לומד לנצל את הרגע הזה, כן? אם הוא לא לומד, אם הוא מחמיץ לשקול דודי, חמק עבר. נגמר. נגמרה הזדמנות. זה עלה על הדעת, קיבלת הערה חזקה, ראית את העולם הנפשי שלך מגבוה, אמרת, אוי, אני כועס, מה קורה עם החיים שלי? אי אפשר להמשיך כך? לא טיפלת נכון בהערה הזו. התעלמת ממנה. לא המשכת את הכוח שלה על ידי תשובת המשקל, כן? צמצום עולם הרגש השלילי שלך. לא נקטת כלפיו ביד קשה, הדעת הסתלקה. כל דודי חמה כבר, עד שקמתי לפתוח את הדלת, כן? דודי חמה כבר. זה צריך להיזהר. זה לא יאומן כמה סבל אדם צריך לסבול, כמו שאמרנו מקודם. כמה סבל אדם סובל בחייו, עד שהוא זוכר להערה אחת כזו, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, להרים אותו מהשפטות, כן? הוא פותח לו איזה פתח קטן, להביט איזה צוהר קטן בתוך הצינוק שבו הוא נמצא. וגם איזה האדם מאבד, מה זה שייך? מה זה שייך? לכן הוא אומר לנו, אם פקדה אותך יערה, תשמע לי מה תעשה. אתה רוצה שהיא תמשיך? אתה רוצה שהיערה הזו תתבסס? אתה רוצה שהזרע הקטן הזה ייקלט יפה בתוך הנפש? אתה רוצה? תשמע לי. קודם כל, תכלה את הכוחות. קודם כל. תכלה את הכוחות. ואנחנו מכירים. תכלה, לכלוא את הכוחות. תכלה אותם. תכלה את הכעס. אל תדבר איתו עכשיו. שום דיבור. אל תיתן לו לעלות לפניך ולהשמיע את הטענה שלו ואת הגרסה שלו. אל תיתן לי להגיד עוד קצת לכעוס. לא, שום דבר.
אבל הוא אומר שהוא צודק.
מה? שום דבר. הדעת הזו, שום דבר. הדעת הזו מלמעלה, כן? מלמעלה, היא מקרינה על הכעס הזה, אין צודק. כרגע לא טוב לכעוס, נקודה. לא טוב לכעוס. וכרגע אני לא יכול לברר את גבולות הכעס, אני קולר את כולו. את כולו אני קולר. אני יודע שבתוך הכלא הזה יש גם כוחות טובים, ואני עוד יבוא לפדות את השבועים. אני עוד יבוא לפדות את השבועים. אני יבוא לפדות אותם. הדעת תבוא לפדות את השבועים. מה?
יכול גם לבוא הפוך על הפוך.
מה זה הפוך על הפוך?
או שהוא ינסה להתגבר על הכעס.
אז רגע. אז אמרנו. אז קודם כל הסברנו. אז הסברנו מקודם. אתה אומר, מרוב שהוא ינסה להתגבר על הכעס, הוא יכעס. אז אמרנו שאנחנו לא מתגברים יותר מאשר, אסור לנו להתגבר על הכעס, כן? אסור לנו לקפץ אותו יותר. יותר ממה? יותר ממה? יותר מהערת הדעת שקיבלנו. כן? אמרנו, הערת הדעת היא קובעת עד כמה המרץ הפנימי שלך לכלוא את הכעס. אנחנו לא מכירים דבר כזה שאדם פתאום מבין עד כמה הוא צריך לשמור על בריאות גופו, ופתאום הוא מצליח לקפות על עצמו התנזרות ומניעה מדברים מסוימים. מאיפה זה בא? מכוח הדעת. מכוח הדעת, לא בגלל שהוא קרא בספרים. יש לו דעת עכשיו, אתה מבין? לפי כוח הדעת, כך עומק תשובת המשקל. ואתה צודק בדבר הזה. אדם צריך לשקול היטב ולראות מה גודל הגרעין של הדעת הזו. לפי זה, הוא יגדור את הכעס. נכון? בסדר. מסכים בזה. וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה, כשיעלה בדעתו שלא יכעוס. מאיפה זה עולה בדעתו? מתהומות הנשמה. כשיעלה בדעתו שלא יכעוס. זה עלה ממצב תת-הכרתי, הדעת היא תמיד מצויה בתוכנו, אבל איפה היא מצויה? בתהום הנשייה. איפה נמצאת הדעת? בתוך הנשמה. יש מצבים שמתוך הנשמה עולים כוחות ונכנסים בתוך ההכרה של אדם. זה נקרא כשיעלה בדעתו ממצב לא הכרתי, תת-מודע, מכוסה, פוטנציאלי בלבד. זה עולה לרמה של הכרה והרגש חיים ממשי. הדעת הזו שהיא עולה, כן, ותופסת מקומה בהכרה האנושית, אז היא נהפכת לכוח פעיל בתוך המציאות. עכשיו היא עולה על המגרש. היא עולה על המגרש שנקרא עולם הזה. מי שיחק במגרש הזה עד עכשיו? הכעס. בעל הכעס. הוא שיחק על המגרש. אין לו מתנגדים בכלל. אין לו יריבים. פתאום הדעת עולה. היא עולה על המגרש, היא מזהה את השליטה הבלתי מעוררת של הכעס. והיא עכשיו גוזרת עליו תנאים חדשים. כי היא גבוהה ממנו. היא עתידית ממנו. היא נשמתית ממנו. ולכן מעט מן האור, בהכרח, ידחה הרבה מן החושך. זה המשמעות של הדעת הזו. זה המשמעות של הדעת הזו. הדעת הזו שנתפסת באופן החי, ברור לאדם שזה כוח חזק הרבה יותר מהכעס. מה שאין כן, כל מרחבי הידיעות החיצוניות שלא הגיעו לכלל הערה, אין להם כוח כנגד הכעס. אין להם כוח. אלו ידיעות מתות. אלו ידיעות שהן חסרות חיות. כן? הן לא נתפסות ככוח חיים. זה דעת אחרת, נקודה, זה משהו שונה. אדם יכול ללמוד שנים על גבי שנים, להיות חמור נושא ספרים, ולא יתעורר ברוח חיים כנגד הכעס, לא יתעורר בו. אין פוצה פה ומצפצף כנגדה. צריך לדעת את הדבר הזה. אלא, נכון, הלימוד הוא חשוב, אבל אמרנו, אנחנו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם. הרי הנה לומד, הוא מצרף ידיעה לידיעה, בעמל גדול. ובדרך הלימוד הגדולה, הרגילה שציווית בתורתך, כן? אנחנו לומדים. זכינו שמתוך כל הלימודים האלו תציץ לנו החוכמה הפנימית, הצד החי שבתורתך, ונזכה לראות מראות אלוקים. זה הדעת הזו. הדעת הזו זה מראות אלוקים. זו תובנה חיה, ערה מאוד. ואמרתי, כל אחד מאיתנו זכה בקצת מן הדבר הזה, ביחס לכל מיני דברים. אחד זכה לתובנה הזו בקניית רכב, אחד זכה לתובנה הזו לקניית דירה, אחד זכה איזה בזוגיות, אחד זכה איזה ביחס לתיקון המידות. כל אחד זכה פעם אחת לפחות לכוכב הזה. זה מוכר. נו, אשרי מי שזוכר לזה במובנים האלה כמובן. אבל בכל אופן, כשיעלה בדעתו, וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה, כשיעלה בדעתו שלא יכעס, צריך שלא ירגיש כלל. אפילו הוקה וכולל, לא ירגוז ולא יחוש. קשה. צריך שלא ירגיש כלל. אפילו הוקה וכולל, לא ירגוז ולא יחוש. מה זה הוקה וכולל? הוקה זה גוף. כולל זה נפש. אנחנו פה, מתאפשרת לנו פה באמצעות דבריו, הצצה. הצצה לעולם האגו הרגשי של האדם. שימו לב. שימו לב את שני המרכיבים העיקריים של האגו. המרכיב הפיזי, האדם מרגיש את הפרטיות שלו. גם ברמה הפיזית, הגוף שלי. ואדם מרגיש את הפרטיות שלו ברמה הנפשית, הכבוד שלי. זה שתי מרכיבי האגו. שתי מרכיבי האגו האלו שכלולים בעולם הרגש, בנפש. הם נמצאים בעולם הרגש. מי השתלט עליהם עד היום? יצר רע. המצרי. המצרי. הוא בעל אשתו של שולמית בן דברי. הוא השתלט גם על הנוכחות הפקן, גם על הרגש, כן? הקיום הפיזי שלי, אני קיים בגופי, וגם על ההרגש של אני קיים בכבודי. והכעס ניזון משני חומרי הבערה האלו. הכעס ניזון משני חומרי הבערה האלו. כלומר, ההתנגדות שלו והכעס על הזולת, מאיפה היא יונקת? מההרגש שאני תופס מקום בגוף, ואני תופס מקום בכבוד הפרטי שלי. מזה הכעס נוסד. ממילא, שאנחנו עושים את תשובת המשכן, אין לנו ברירה, אלא לא ירגוז ולא יחוש, אפילו הוקה כנגד הגוף, ואפילו כולל כנגד הנפש. יבוא יום ותדע להגיב על כללה. יבוא יום. כרגע אל תגיב על הכללה. אל תגיב. כי אתה כבר, היצר שלך כל כך מתוחכם. כל כך מתוחכם. שאם אתה תמצא הצדקה להגיב על כללה, אתה כבר תצדיק הרג של הזולת, שריפת ביתו, ביזת רכושו. זה מסוכן מאוד. דווקא במקום ששם יש הצדקה לכאורה לגונן על הכבוד האישי שלי, אין הכבוד הפיזי ואין הכבוד הנפשי, שם הסכנה הכי גדולה. במיוחד הכבוד הנפשי. אז אין לך ברירה כרגע. אתה לא מסוגל לעשות את הבירור הזה ולחלץ את הכבוד הפיזי והכבוד הנפשי שלך מן השבי. כרגע, אל תחוש, שתוק. יעקב אבינו משתחווה 7 פעמים לעשיו. ומזה למד רבי פרשת גלויות. יש מצב שאנחנו לא מתעסקים כרגע עם היצר. את נהלה לאיתי לרגל המלאכה, עד אבוא אל אדוני סעירה, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את אר עשיו. עשיו, יבוא יום, ואנחנו נוציא מתחת ידיך את כל הנשים ששבית מתחת יד בעליהם, את כל הנפשות שרצחת, את כל כוחות החיים שצדת, איש שדה ואיש ציד. זה המצב בתוך הנפש, צריך להבין. מה שקורה בתוך הנפש, במצב שלפני התפשטות הדעת, המצב הוא מצב של עשיו שצד נשים מתחת יד בעליהם. המצרי שבעל שולמית בן דברי, זה המצב בתוך הנפש. המצב הזה אין ברירה. אנחנו כרגע קולים, כן, איך אומרים, זה כמו יש לי נחש בתוך הבית. אני לא יכול לתפוס אותו מראשו, אז אני סוגר אותו בתוך החדר ומצלצל ליעקב מהנחשים. כן, שעלה לו 250 שקל, 750 סליחה. 750 שקל, מכניס אותו לחדר, 750 שקל. לוקד נחשים קוראים לזה. הוא נכנס לתוך החדר, כולה, כל מיני משפחה מעבר לדלת, שישמור על עצמו, שמור על עצמו. מה הוא נכנס עם הנחש? הוא יוצא אחרי כמה דקות עם הנחש, לוקח ביד השנייה את הצ'ק, נותן לנחש לחק עם הצ'ק קצת אולי, קצת מקיש את הצ'ק, הולך הביתה, נגמר הסיפור. מה, אני יעקב לוקד נחשים אני? אני סוגר אותו בחדר עכשיו, מה אני רוצה להתעסק איתו בכלל? אני יכול להתעסק? יש לי דעת שנחשים זה לא טוב. אבל מה אני יכול לעשות כרגע? חוץ מאשר לסגור את הדלת טוב טוב. נגמר הסיפור, אני יודע, מצוי איזה אכבר בתוך החדר, סוגרים את החדר שבוע. החדר יצא מכלל פעולה, לא נכנסים אליהם. לא נכנסים עכשיו לחדר. מה מצפים? עד שיריחו ריח שהעכבר יתפגר שם, אין לו אוכל, אחרי שבוע לא יתפגר. כן? אבל כל עוד לא בטוחים שהוא לא ברח משם, לא פותחים את הדלת. עד שאבי המשפחה מחליט ככה בגבריותו, לפתוח את הדלת, להיכנס פנימה, להתהלך חנה ואנה, בני הבית רואים, אבל לא מעיזים. לאט לאט, חולף חודש, חודשיים, נכנסים. מה זה מפחיד? כן? כל שכן נחשים. אז בשלב ראשון, סגור את הדלת, נקודה. זה לא הזמן לבירורים. זה לא הזמן לבירורים. סגור הדלת. אפילו הוקה וכולה לא ירגוז ולא יחוש. כן? רוגז למעלה מכעס. כן? רוגז זה ממש שערת נפש גדולה מאוד. כן? לחוש זה פחות. לחוש זה פחות. לא ירגוז ולא יחוש. ירגוז זה כנגד הכולל, יחוש זה כנגד ההוקה. כשאדם נפגע כבודו, הוא הרבה יותר סוער, הוקה. מכות, עיקו אותו. נתנו לו הפוכה. הפרצות נתנו לו הפוכה. אתה יודע מה זה לקבל הפוכה? לקבל בח, איזו סתירה כזו, אתה יודע איזו השפלה נפשית שזה? שם ירחם, זה כמו למות. כמו למות. כל מי שקיבל סתירה פעם בחייו כזו, עד היום הוא סוחב את הילבון הזה. עד היום הוא סוחב את הילבון. עד היום אני זוכר את המצב הזה שאיזה בן כיתה שישב עליי ככה במשך 10 דקות, כזה שמן ישב עליי, אמר לי, נראה אותך זז. אני זוכר את המראה הנורא הזה. עד היום זה לא זז מני, כיתה ה'. כל ילדי הכיתה עומדים, ואני ככה רזה וזה, והוא איזה 100 קילו בכיתה ה'. יושב עליי עם הלשון בחוץ, כמו איזה, ככה, תזוז נראה אותך. ואני מנסה להציל את שירית כבודי, הנה אני זז. כאילו אני זז, מזיז את קצה הכתפיים, בכל שהוא מסוגל לזוז, אני זז. אז הוא עושה לי, מכביד, נותן עוד איזה 50 פאונד כזה. עכשיו נראה אותך זז. כמעט יצא נשמתי. כמעט זה נשמתי. ובני הכיתה עומדים מסביב, עובדים מסביב. מסתכלים, נהנים, יש כאלה סקרנים, יש כאלה מסיבים את המבט אחורנית, יש כאלה הולכים, אף אחד לא מנסה להפריד. ואני שוכב שם 10 דקות מתחת לשמנמן הזה, איזה השפלה. עד היום זה תפס אותי, עד היום.
האלוף מפריד,
עד היום, לא נמצא שם צדיק אחד שיבוא וישחרר אותי ממנו. וואי וואי, זה היה קשה, זה היה כזה נוקאוט, שם ירחם. מה אני אומר לכם? לא פשוט. נו, אזוקה וכולל. אבל לא, לא פשוט. אפילו הוקה וכולל לא ירגוז ולא יחוש. וזה דבר ברור, לא צריך פה יותר מדי לשכנע ולהסביר. כי מישהו קפדן הרבה, יותר נוח לו, יותר מתאים לו, זה הכוונה, שלא ירגיש כלל, ישתוק ויעצור רוחו לגמרי. יותר נוח לו, הכוונה היא זה מבחינת החשבון של הפסד כנגד רווח, ורווח כנגד הפסד. זה הכוונה יותר נוח. יותר נוח לו מצד החשבון, כן, הכללי, כן, ראיית הנולד. יותר נוח ויותר מתאים לו לפי מצבו, לא לחוש ולא לרגוז. אחרת הוא ממשיך להנציח את המצב של בעל כעס, וסופו מי ישורנו. מישהו קפדן הרבה, יותר נוח לו שלא ירגיש כלל, ישתוק ויעצור אורחו לגמרי, ממה שיכעס מעט, אבל תראו מה קורה עם המעט הזה, למה נכנס? כן? תכף נראה, ממה שיכעס מעט, כי זה אי אפשר לכעסן לעשות, כי אם ימשוך בליבו מעט מן הכעס, ייקח קצת מן האדום, האדום הזה, זה הכעס, ייקח קצת אל תוך הלב, מה קורה בתוך הלב? הלב זה כבר כדירה של פופקורן. כשאתה לוקח מעט ומכניס את המעט לתוך הלב, זה תופך. זה תופך. כן? הלב זה המקום שבו האיסה, היא מקבלת נפח, אם ראיתם פעם את האמא, שהיא שמה את הכ... שהיא שמה, כן. שמים את זה בתוך גיגית, שמים מגבת למעלה, פתאום באים, רואים את כל הבצק גולש על השיש. זה מה שקורה בתוך הלב. אתה שם מעט, וזה גולש הרבה. להכניס מעט בתוך הלב, זה לא יומן איזה העצמה שיש בתוך הלב, עד כמה הלב מעצים את הרשמים של הכעס. אותו רגש שזוחל פנימה אל תוך הלב, אמרנו שהרגש עולה מכאן, רגש הכעס עולה מכאן, והוא שואף להתלכד עם הלב. שם הוא מקבל את מצב העיבור המתקדם שלו. שם הוא מתגדל אלפי מונים ממה שהוא היה פה. הוא נכנס לשם קצת, פה הוא גודל, ואז הוא גודש את האדם ומתלבש על מוחו. כן? על מוחו. הוא עוטף את כל המוח בשומן, נגמר הסיפור. ואז נעלמת ההערה הזו. נעלמת ההערה. ההערה הזו, כדי לקיים אותה, צריך תנאים מאוד מיוחדים. ההערה הזו היא בת מרומים. היא מלאך מופלא, שאם לא שומרים על הכנפיים שלו, היא מזדהמת, נקצצות כנפיה, והיא נעלמת, נמוגה, פשוט הולכת ופורחת לה. אז אם אתה תמשיך מעט מלמטה אל תוך הלב, משם זה ודאי יעלה אל תוך המוח, ושכינה תגורש ממשכן הדעת, ודאי. כי זה אי אפשר, כי ממשוך בליבו מעט מן הכעס, לבסוף יכעס הרבה. כן? זה בטוח. כן? זה לא השערה, זה בטוח. מי שרוצה לעצור רוחו מן הכעס, אנחנו עכשיו עד לכאן סיימנו את הפרשייה הזו, שהיא פרשייה חשובה מאוד, והיא נותנת לו אפשרות הצצה לתוך מהלכים פנימיים בתוך הנפש. כן? חשוב, כל בר דעת צריך לדעת, וכל מי שרוצה לעבוד בכלל על עצמו, הוא חייב להסתכל פנימה אל תוך הנפש שלו, כן? חייב להסתכל ולהבחין ולראות מה קורה בתוכה. זה כמו באקווריום בים המלח, בים סוף. יש איזה אקווריום כזה, אפשר לראות את הדגים מתחת. כן? אז בא האדם מן היבשה, עולה על איזה גשר, נכנס לתוך האקווריום הזה, מסתכל למה, אתה רואה את הדגים, את החבר בסביבת החיים הטבעית שלהם. אדם צריך לעשות אקווריום לתוך הנפש שלו, בלעד, כן. אדם צריך לעשות אקווריום לתוך הנפש שלו, לעשות את הרציף הזה, שנכנס לתוך לשון הים, אל תוך הנפש, להסתכל מה קורה שם בפנים, לראות את הקרישים הקטנים, לראות בעלי חיים שונים, שוניות, אלמוגים, הוא חייב להבין מה קורה בתוכו. אין דרך אחרת לקחת חלק פעיל ומשמעותי במה שנקרא הנפש אשר עשו בחרן, לעשות את הנפש, לשלוט בה, לכוון, כן, את הכוחות בתוכה, בלי ההצצה הזו. אי אפשר בלי ההצצה הזו. מכסה מנוע סגור, לא טוב. צריך לפתוח את מכסה המנוע, להסתכל על תנועת גלגלי השיניים, לראות את השמן שדולף מכאן, לראות את האשן שיוצא משם, לשלוט בדברים. הנפש שלנו היא דבר מרתק. יש בה כיוונים שונים, יש בה גלגלי שיניים שהולכים לפה, יש גלגלים שהולכים לפה, וכל הזמן יש בתוכה, כן, מפגשים מרתקים. כל הזמן מפגשים בין כוחות, בין הפכים. ואנחנו צריכים, כן, להיכנס פנימה ולעשות שם סדר, לעשות שלום, להפיק את הרווחים העצומים מכל האימותים האלה. כן? זו טעות, לסגור את מכסה המנוע ולהגיד שלום אלייך נפשי. זה מאוד קל, כביכול. מה אני צריך להסתכל? מה אני צריך עכשיו להתעסק עם זה? ניתן לדברים לזרום כמות ש... מה אני צריך לפתוח את מכסה המנוע ולראות שגלגל אחד הולך לכיוון הזה, וגלגל אחד לכיוון הזה, ולשקוע באיזה מין, לא יודע, איזה מין אווירה של מורכבות וסיבוך. מה אני צריך את כל זה? אני אהיה בעל כעס, החיים שלי זורמים מכיוון של כעס. אין שום פוצפר ומצפצף, אין לי דעת, אין לי כלום. נגמר זה פה. נגמר זה פה. נגמור איפה שנגמור. אוטוסטרד, אוטוסטרד. הולכים ושוטפים במרוצת הרגלה. כסוס שוטף במלחמה. מה אני צריך להתמודד עם המורכבות הפנימית שלי? רע, טוב.
כן, כן. אם זה שטיפה,
מה?
אם זה שטיפה, אבל יש על חלק שום דבר.
אם זה מה?
שטיפה.
שטיפה של מה?
שטיפה של מים, של נהר.
כן, אז מה אתה אומר בעצם?
לא יש על חלק שום דבר.
אז מה אתה מציע? מה אתה אומר? אתה מציע משהו? אתה אומר?
אני מציע שתשטוף את זה.
לשטוף את זה, כן.
במי דעת?
כן, כן. כן, מי הדעת?
מהעדן.
במי הדעת, כן. בסדר. כן, רק אמרנו שהדעת הזו, אתם זוכרים, מה אמרנו? שהדעת הזו שמתעוררת, היא נושאת בקרבה גם את הפתרון למורכבות הזו. הקונפליקט הזה שדיברנו עליו, הוא נפטר על ידי הדעת עצמה. הדעת שבאה ממרומים, היא נותנת כוח כפול. היא נותנת קודם כל את סדרי ההתמודדות אל מול ההיפוך של הטוב, אבל בסוף היא גם ממתקת אותו. היא מעבירה אותנו את שלושת השלבים, גם את ההכנעה, שזה לסגור את הנחש בחדר, גם את ההבדלה, שזה להבדיל אותו ולהוציא אותו מביתי, וגם את ההמתקה, לרכב על הנחש. לקחת את הערס שלו, ובאמצעות הערס לעשות תרופה מצילת חיים. זה השלב השלישי, זה ההמתקה. זה ההמתקה. הדעת הזו היא כוללת את שלושת המדרגות. בשלב הראשוני שלה היא מבטאת את שלב ההכנעה, כמו שאנחנו רואים פה. בשלב השני היא יוצרת הבדלה, כן? היא מבדילה בין הטוב והרע ונותנת, תוצרת אזורי פירוז. בשלב השלישי היא נערכת לקרב המכריע, שהוא מיתוק הרע. כל זה מצוי בתוך הדעת. כל זה מצוי בתוך הדעת. דווקא בתוך הדעת. אנחנו צריכים להבדיל בין הדעת לבין השכל הפשוט הלימודי, שהשכל הפשוט הלימודי אין לו כוח לעשות את תהליך המתקה. אין לו יכולת. הוא יכול לעשות רק הכנעה בקושי, גם הכנעה מאוד מסורבלת, כן? הוא יכול לעשות הבדלה באמצעים שכליים. זה טוב, זה רע, להתפלסף על זה, הוא לא יכול לעשות המתקה. אין לו שום סיכוי לעשות המתיקה. רק כוח הדעת, זה כוח המחבר. כן? הוא קודם כל מראה לנו שני הפכים, ואחרי זה הוא מחבר אותם. זה כוח הדעת. כוח הדעת הוא כוח של הבדלה, ואחרי זה הוא כוח של הכללה. כן? אז ממילא, אם אנחנו מבינים מה הדעת הזו פה, אם אנחנו חווים, כן? את חוויית עלייה עולה בדעתו, אנחנו מבינים שזה כבר יביא אותנו עד האיזון הסופי ברבות הימים. לכן לא צריך לפחד להסתכל על הניגודים. כי כבר הכננו תרופה למכה. משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה. כן? הכנו כבר תרופה למכה. הדעת היא התרופה למכה. דבר מעניין. טוב, פה... זה מתחיל פה עניין, אולי אנחנו נעצור כאן, נעצור כאן פעם הבאה, זאת השם. כן, אתה רואה שאלה? כן. אפשר לנסות על השקעס, כן.
נכון, אם אפשר. אתה כותב אותו למקומות, נגיד,
אז אמרנו.
כאילו, נגיד, אדם הוא שותק,
כן?
אחרי זה הוא מוציא את זה, נגיד, בכל מיני דרכים. פה, אם זה הגיוני, אם זה נכון.
כן, ודאי, ודאי. כל זה בא בחשבון, בהחלט. כל העצות האלו זה עצות טובות ונחמדות. כל מקרה לגופו, יכול להיות, יכול להיות, אבל צריך לראות כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. זה יכול להיות. זה יכול להיות. את עודף הרצון הזה, את עודף הרצון שיוצר את הכעס, יש אפשרות לפעמים להפנות לכיוונים אחרים, כמו בלון. כשאתה לוחץ על הבלון, מה קורה לו? האוויר הולך למקום אחר, פתאום יוצא לך איזה אוזן פה, פתאום כן? אתה לוחץ, כן? ואז אתה מוציא את האנרגיה בכיוון אחר. רק צריך לראות שהלחיצה תוציא את האנרגיה בכיוון חיובי. כלשהו.